אם אני זוכר נכון, התחלנו פעם קודמת לדבר לגבי הקטע בעמוד 10, לגבי הבדידות. כשהערתי כמה, איזו הערה קצרה לגבי הבדידות האישית שכן או לא הייתה לו, ומדוע יש מקום, הייתה איזושהי בדידות אמיתית, ומעבר ל... אני אמר, בכל מקרה, נחזור עכשיו, זה נדמה לי מה שדיברנו לקראת הסוף. האמת שההנחה שלו היא שבעצם הבדידות, א', היא חוויה משמעותית, וזה נדמה לי שדיברנו לפני שבועיים, נכון? זאת אומרת, שלוקח את החוויה הנשית כבסיס, כבסיס בכלל מעט לדיונים הפילוסופיים שלך, דיברנו על זה, נכון? ו... הוא גם, עכשיו הוא מניח, זה לא רק לכם, אז אמרתי שבאיש ההלכה הוא מדבר על פחד המוות, ובסופו של דבר הוא בחר פה את הבדידות. בסופו של דבר הוא החליט להקדיש חיבור מיוחד עניין הבדידות, דבר שהוא לא בדיוק קונבנציונלי. לרוב, רוב הספרים במחשבה שנכתבו, הוא לא שם את הבדידות במרכז ה... במרכז עולמם, ולא הדגישו את זה יותר מכבדחות. אם אני חושב על, נגיד, במקורותינו, יותר קל לגייס דף מקורות או חוברת מקורות השמחה, למשל, מאשר על מאשר בדידות, שכבר לדבר על תחושות, יודע מה, של הנשמה שהיא אורמת, הערוגה, ודו מהסוג הזה. ב... האמת הבדידות היא כמובן אמירה מאוד מאוד משמעותית בסופו של דבר, היא נובעת מאמת העמדת היחיד מוקד עולם. אני אגיד את זה עוד רגע, עכשיו גם ראינו פה שהוא מדבר רק שבדידו, הבדידות היא משהו שמובנה בטבע האדם. זה לא כמו בדידות חברתית, אלא זה כל אדם באשר הוא, אם הוא חש נכון, אם הוא קורא נכון את המפה האנושית, אם הוא קורא נכון את מפת החוויה האנושית נכונה, אמור לחוש את החוויה הזאת. זאת אומרת, זה לא משהו שאני במקרה מרגיש, אלא זה כל אדם באשר הוא אמור להרגיש את זה. ולכן אומר, אני יכול לדבר על זה ברמה ה... פילוסופית הכללית, זה מה שאמרנו בפעם קודמת שהוא עושה פחות או יותר בביקשתי משם, ויכול לדבר על זה במה ההיסטורית הספציפית של דורנו, וזה פחות או יותר מה שהוא מכריז פה, שהוא הולך לדבר עליו. אוקיי, עכשיו כן, עכשיו פה באמת רק לקשר את זה לעוד, את הנקודה האחרונה הזאת, לנקודה שלי לפני כמה שבועות. ממש בשעות הפתיחה של המסע הזה, אז הוא כותב ככה, אני לא, זה פה השורה השלישית הרביעית של כל החיבור. אני שרוצה לומר כאן אינם נובעים מדיאלקטיקה פילוסופית, ספקולציה מופשטת או מתבוננות סתמית אובייקטיבית, כי מסיבות ממשיות ומחייבות שעמדתי בפניהן, מדובר כאן בסיפור של דילמה אישית, במקום מסורה בדרך התיאולוגיה, במובן הדידקטי, בזכות דיבור, פסוקים ומוזרים, בקשר, בסיסות וגמגום, להתוודות בפניכם, ושתף אתכם בכמה מהדרגות המדעות אותי ביותר, שמגיעות תקופות מדהים של תודעת משבר. עכשיו, אז הוא אומר, זה בעצם חיות אישיות שלי. ו... כי אשר אף וכן, כבר הסיבה שהוא מפרש את ה... סליחה שהוא... כן, עכשיו פה אני מדייק של עמוד 13 בקטע הראשון בראש העמוד. בטרם המשיך רוצה להיות להסתגלות הבאה, הדבר אומר כאן, אם נראותם אל כניסיון צנוע נעשה די איש אמונה הפרש את הכרותיו ורגשותיו מבחינה תיאורית פילוסופית, נחווה פרשות שנקרא סובייקטיבית, אינה מתאמנת להתוות פילוסופיה חתית ברורה. אם קהל שומע יחוש שפרשו מהם יש להם עניין יזע שכרי, לא אלב ומחשבתה לא מצאו הלב מתאמן של שומע. זה קצת הצגה ספרותית, או נאמר זה ככה. הוא כותב מתוך הנחה שזאת חוויה אוניברסלית. זה אגב נכון בכל משורר. מדוע שמשורר בכלל יפרסם את שיריו? אני אומר כרגע שירה שאדם מבטא רגשות. לא שירה דידקטית, שהוא בא ומטיף לנו מה לחשוב ומה לומר ומה, אלא שירה שבו הוא משתף אותך בדילמות, בחוויות. ההנחה היא שהמשורר עושה את זה כי יש לך משותף לכלל אנושות, שטבע אדם הוא אחד ואין חדש תחת השמש, וההתלהבות או הסבל או האכזבה או המצוקה או השמחה או הגיל שהמשורר מרגיש גם אחרים, יכול להיות שהוא מזהה טוב יותר, יכול להיות שהוא מעמיק יותר. זה שדבר מציג בפנינו דברים שאנחנו מבינים ומדברים אלינו. אף אחד לא קורא את כל השירה, את כל הספרות העולמית, אומרת, השירה שבה, אם הוא לא היה חושב שזה תורם לו, כי זה מדבר אליו, הוא מבין את זה. ובעומק, לכן זאת גם הנחה פה. לא סתם הוא כותב על הבדידות שלו. ההנחה היא שהבדידות שלו היא משותפת לכל אדם באשר הוא. והסיבה היא כמו שאני קודם, כי הוא לא חושב שזה משהו פתולוגי. אני חושב שהוא מדובר בדבר שהוא מחויב באמצעות האנושית. אז כמו שאני יכול לכתוב שירי אהבה, בגלל שהוא חושב שמדובר בחיים אוניברסלית שנגזרת מהקיום האנושי, כמו שאדם יכול, אני יודע מה, לכתוב שיר כמו שאיוב למשל יכול לשתף אותנו בצורות שלו. כי הנחה היא שכולנו במה זו אחרת חשים את זה. זאת אומרת, שאיוב לא כותב את דבר שהוא לא מובן לנו. כי כולנו נתקלים במה זו אחרת בעת הסבל ובעת הצדיק ורע לו וכן הלאה. אז זה גם הסיבה שכותב פה. אומרת, הוא לא חושב כך, לא אתה מפרסם את זה, אף אחד לא קורא את זה, אף אחד לא מלמד את זה. ובוש, בסופו של דבר, הנחה היא כתובה בדבר שהוא אוניברסלי. אני רוצה להוסיף בנקודה אחת, זה לא כתוב פה, אבל אם כבר נגענו בזה, זה רק, יש פה הנחה, אני חושב שהיא קריטית, בסופו של דבר, יש הנחה, שכמו שחוויות משותפות, מה ככה, אנחנו קוראים שירה, לא רק כשמשורים בני דורנו. אנחנו לא קוראים רק מי שמפרסם בעשור האחרון, או בעשרים השנים האחרונות. אלא אנחנו קוראים גם שעה שפה לפני 400 שנה. באמת יש מי שקורא את הטרגדיות היווניות, זה קורא ספרות לפני 3,000 שנה כמעט, ומי שקורא איוב או תהילים הוא גם קורא יצאות שאתה לפני אלפי שנים. מדוע? בסופו של דבר, אחרי ש, גם אני מניח שבאמת יש איזה מחסומים, יעידו מחסומים או מעכבים, ההנחה היא שטבע אדם הבסיסי הוא נשאר אותו דבר. שבסופו של דבר אנחנו לא חושבים שאדם משתנה כל כך הרבה. שהשאלות הבסיסיות שאדם ניצב בפניהן לא מזדמנות. השאלות הבסיסיות הן, כמו שהמדרש אומר, אין חדש תחת השמש. זה קהלת אמר. המדרש מיישם את זה לכל מיני מצבים אנושיים. זאת אומרת, כבר היה לעולמים. זאת אומרת, ובנקודה הזאת, התחושות הבסיסיות של קינה, תאווה, שנאה, אהבה, מתח בין ישויות שונות. אפשר לקרוא את יכולת שמה לרמב״ם ולהבין מה הוא מדבר. אפשר לקרוא עוד כל מיני מרת יצירות שאתם מאוד בשנים, ובחברות אחרות, על ידי בני דתות אחרות, על ידי שגאו בארצות אחרות, בזמנים אחרים. ואפשר לקרוא את שייקספיר, למרות שהוא חי לפני 500 שנה, ב-400 ומשהו שנה, בארץ אחרת, בתרבות אחרת, עם דת אחרת. כנראה היא שבסופו של דבר, אחרי שאני מוריד את כל הקליפות, מגיע לגרעין הקשה, כאילו לשחור שבעין שם, שהחוויות הינן אוניברסליות. ונכון, אז לכן כשהוא מדבר על, אני יודע, ההתמודדות עם זקנה ותחרות בין אחים ו... או משולש אהבה וכל היחס בין טבע לאומנות וכן הלאה וכן הלאה, שהוא עוסק בבעיות שגם אנחנו מוטרדים מהן. עם סוף הקסקוטי ועל האדם שקרוע בין מחויבותו למשפחתו לבין ארצו, עמו, מדינתו, באמת איך זה כאן גם היום. מה יעשה אדם ש... שהוא נתמד, איך אדם מול הגיב ניסוי תערובת, נאמן למשפחה או נאמן לעם? הרבה פעמים יש מתח מבוטל ביניהם. מה עושה אדם שהוא נקרא בין נאמנותו למדינה לנאמנותו לבין משפחה שלו? הדברים הללו הם היוונים מתמודדים איתם, אנחנו מתמודדים איתם. ולכן עכשיו חשוב לא רק להסביר למה קוראים שירה, אלא גם חשוב להסביר שגם כשאנחנו קוראים את התנ"ך לאחר מכן, אז אנחנו מדברים, אנחנו יכולים להקיש מהווי חיינו לנעשה שם ולהפך. אתה יכול להקיש ממה שנעשה שם להווי חייך, אתה יכול להקיש מהנעשה אצלך לנעשה שם. בגלל שבאופן בסיסי, כמו טבע אדם לא השתנה, אדם נמצא, עומד לפני אותן דילמות, אותן מצוקות, אותן בעיות, ו... מה שמטריד את איוב מטריד גם אותי, ודברים שמטרידים אותנו עכשיו לפעמים זה גם הפוך. כמובן שלפעמים התנ"ך מטפל בבעיה בצורה נרחבת, לפעמים זה הפוך. לפעמים אני יכול למצוא בעולם המאוחר יותר טיפול נרחב, בתנ"ך איזשהו רמז, ואז אני עובד הפוך. אני לוקח את הנקודה הזאת, משליך אותה אחורה, והיא פותחת בפני כל מיני עולמות. ולא עומד, ועשי זה חשוב מאוד לא להתפתות לפיתוי, להניח שהכל זה תלוי זן ומקום. זאת אומרת שלכם אי אפשר ללמוד תנ"ך אם אתה לא מכיר את הריאליה, וזה כי הדרמה האמיתית בתנ"ך הוא הדרמה של טבע האדם. זה נכון שפה ושם הכרת הריאליה יוכל לתת ערך מוסף, הוא יוכל להוסיף נופך. זאת אומרת, אם מישהו מכיר את הטבע של ארץ ישראל, אז יוסיף שהוא נופך, שהאדם שגר ברוסיה, כי מישהו כתב פירוש התנ"ך ברוסיה במאה ה-19, לעומת אדם שמכיר טוב יותר את הריאליה של הארץ, יש איזה ערך מוסף. זה ערך מוסף בפריפריאלי. כי השעות הגדולות, באמת, שכמו הקיום האנושי, את האדם ממול האינסוף, זה נכון בכל דור, בכל מקום, בכל תקופה. טוב, אוקיי. אחרי שהכריז את כל זה, בואו נתקדם. אוקיי, יש פה ככה, בעמוד 12 יש פה שתי קטעים שונים, כל כך מעניין. קודם כל, נתחיל מהקטע מהרת התחתון, זה שקשור יותר מה שדיברנו עד עכשיו. טוב, ניגש לניתוח. צריכים לקבוע באיזו מסגרת נותרת בעייתנו, זו פסיכולוגית אמפירית או תיאולוגית מקראית. עכשיו, האמת, הוא מוציג את זה פה כאיזו דיכוטומיה, ואחר מכן הוא מכריע בעד צד אחד. האמת היא שזה לא כל כך או זה או זה. כי בסופו של דבר, איך אתה מפרש את המקרא? בחלקו דרך חוותך הפסיכולוגית. וגם הפסיכולוגיה שלך מושפעת מתפיסת האדם. חיות זה בכל דברים האלו, שנגיד כשמדברים הרבה פעמים על התגלות לעומת חוכמה, או יודע מה, מה שכתוב בכתובים לעומת הבנתי, הרבה פעמים זה לא בדיוק ככה. כי אם למשל, כשאמר אומר יד השם, שיד השם זה לא יד השם, זה כוחו. אז מצד אחד הוא כאילו בא מאיזושהי תובנה פילוסופית במקרה הזה, ומכניס אותה, הוא אומר, כן, זה, הוא מסביר את הכתוב ככה. אבל מאוד, אבל איך מגיע הפילוסופיה הזאת? מאיזשהו תפיסת עולם שגם נובעת מהמקראות. וכן ההפך, הרבה פעמים, מה שדיבר במקרא, זה תולדה של תפיסותיך. אם אתה רואה משפט שהוא סתום, ניתן לפרש לו בצורות שונות, אז זה מאוד תלוי מה, מה תפיסתך הפילוסופית, הפסיכולוגית וכן הלאה. אז לכן, עכשיו מה נגיד שיעקב בחר ולא יוסף כשהם נפגשו? זו תורה פסיכולוגית, אחר כך הוא כבר הופך את חלק מהפרשנות. אז לא תמיד זה עוזר עוזר, זה הרבה פעמים הולך בעד בבד. טוב, כל מכן, בואו, זאת אומרת, רק תסכימו עם מי שאין לו בריאה בעניין זה, כאילו שיש אמונה, הכרה עצמית יש לה משמעות אחת בלבד, להכיר בקרוב תפקידו בתוך מסכת המאורות והדברים שעלו לפני רצונו של השם ושציווה, כי תוך האינסוף לפי המוגבל בתגלי היקום, כל האדם. סוג זה, שכרה עצמית אפשר שהיא לא תמיד היו מגיע, אדם, אני פעם בפעם משהו שתביא את פלטו בערכה קוראות של הקשיים שנתקע במי שמונה, אני חייץ לך גורל פרדוקסלי. אוקיי, שמה שבעצם אומר פה זה שהוא השתמש במקראות בשביל לנתח את המציאות האנושית. וזה מה שהוא עושה באמת. אחר כן, נקרא את זה בין הדבר. הוא לוקח בשיט דרך כאן, בשיט דרך בית, עושה שניתוח של הפרשה שמה, ושוב האמת הניתוח הזה ניזון מתפיסתו של ביתה כמובן. הוא בא ומפתח את המקראות, מציא שני מודלים של אדם, וככה הולך הוא בונה את הסיפור הזה. עכשיו זו מתודה, ובשביל גם תוצאו, הסתכל באורייתא, הוא בא רעין שם. זאת אומרת, הוא הסתכל בתומת, ואת התורה פה כמפתח, או כ... זה כמו אדם רוצה לדעת מה הבניין, אז הוא כל מסתכל בבניין, הוא מסתכל בתוכניות. כאילו, אם אתה רואה את התורה כתוכניות של העולם, כתוכניות של בן אדם, אז זה כמו אם אני רוצה לדמיין בניין, אז אני פשוט לוקח את הסטוטים של הדריכה ואת התוכניות של הבניין, ולפי זה אני יכול לעשות את הדמיה של ה... או אני יכול להבין את הבניין עצמו. זה בואו להיות אותו דבר, אתה לוקח את ה... מה שתובע תורה, ואתה מניח שזה בעצם המפה לנפש האדם. איך תכיר ותדע את נפש האדם? תסתכל במה שהעם, בניירות של האדריכל, והיינו של הקדוש ברוך הוא במקרה הזה. זה ה... זה בואו את המתודה פה. בחלקה היא מזכירת איש ההלכה. שהנה, באמת, יש לך טקסט אידאי שמסביר לך את המציאות בחלקם, כי ויש בזה איזשהו אמת מסוימת. כן, שוב פעם, עצם זיהוי האידאה הוא ניזון איזשהו מקום גם מתובנותיך. אז מצד אחד זה דומה באמת אכן המתודה הזאת, ואגב בזה שונה מאוד מביקשתם משם. ביקשתם משם מתחיל בחיתות באדם ונשאר אך ורק בנקודה הזו. ביקשתם משם כל הזמן מחטאת באדם ובנפשו. זאת אומרת שפה זה מוצג כנובע מתוך הכתובים. זה כן דומה לחלקים לא מבוטים אדם וביתו. אני לא מתנצל, אני בשלוש השבועות הקודמים הבאתי פה אדם וביתו כל פעם, בשביל לכם את הקטע וכל פעם לא הגענו לזה, והיום שהגענו לזה שכחתי את הספר בבית, אבל... פעם, זה דף הראשון של הספר. ופרט ממש כותב שם, הייתי עם איזה די טריוויאלי, לולי העובדה שהחודשים האחרונים פה מהארץ סערה וגעשה, בפנים איזו נקודה הזאת, המחה הפשוטה שלו היא שהתנך מתאר את המציאות האנושית של הבן אדם. ושאם אתה רוצה להבין מי אתה ומה אתה, תסתכל בתנך. אז לכן, אתה רוצה להביא מה זה זוגיות, תקרא את בראשית פרק ג' ובראשית פרק ב', או נכון, תקרא את פרקים ב' וג', ותבין, תתבונן מתוך זה מיד, באמת, מה משמעות הזוגיות וכו'. אתה רוצה להבין את נקודה מה זה צלם אלוקים, או מה האדם ואיך הוא חי, מה האינטראקציה שלו עם הסביבה, תקרא בראשית פרק ג' ופרק ב'. וכן הלאה וכן הלאה. אתה רוצה להבין איך מתמודדים עם הקרות, תקרא ספר בראשית. אתה רוצה להבין איך מתמודדים עם טרגדיה, תקרא ספר איוב וכדומה. וכמו זו מתודה שהוא חוזר עליה פעם אחרי פעם אחרי פעם. והדברים כמו לכאורה פשוטים, אלא קצת כל פירוש התנ"ך שהיה פה בקיץ האחרון, זה אחד הנקודות שכל הזמן עמד בוויכוח. אם התנ"ך מתייחס לאנשים כמונו או לא. עכשיו צריך לדיון הזה לחלק לרבדים שונים. צריך לדבר על, אפשר לנהל דיון נפרד, אם כי יש איזושהי השקה מסוימת. אפשר לנהל דיון נפרד על האם אני יכול לקחת את הפסיכולוגיה האנושית שלי ולהשליך אותה על גדולי האומה, כמו אברהם אבינו, משה רבינו וכדומה, או שאני אומר לו כן עדי משה, אומרת שהוא מרד בכלל ייצוא אחר, מרד מין אחר וכדומה. זו דיון, וכן הפוך, אני יכול מאברהם אבינו להקיש על עצמי. זה דיון אחד. דיון שני, אני יכול להקיש על אנשים אחרים בתנ"ך. שמשון, יפתח, גדעון, ועוד כל מיני אנשים אחרים כאלו, האם גם אותם, כי אדם יכול לבוא באיזה עמדה, אני, רם אבינו, לא, הוא באמת בעולמות העליונים, ואני יכול שום דבר עליו, הוא יכול למד אותי שום דבר, אבל עם כל הכבוד יפתח, הוא כבר כן באמת, הוא כבר כן בעולם שלי, הוא כבר כן, כשהוא יפתח בדור כשמואל בדור, אז הגמרא כמובן מסייגת את זה, או יותר נכון, הצורך מה יפתח בדור כשמואל בדורו, למה? כי הגמרא אומרת שם, את הקטע הזה מהציטוט משפטים בדרך כלל מסיבות מובנות, שקל הכתוב שלושה קלי עולם כנגד שלושה חמורי עולם. לומר לך שאפילו קל שבא קלים, מתפנת פרס על ציבור, הרי כחמור שבחמורים. עכשיו ברור שאנחנו מצטטים את זה, כי הרי תמיד מצטטים את זה בשביל גבות, את מעמדו שמישהו יפתח. אז זה לא יהיה גיבוי גדול אם יגידו יפתח לא כשמם בדורו, הנה הוא קל, הוא פושט כזה פושט שבפושטים ובכל זאת יש סמכות. אז תמיד קצצים את הקטע הזה, אבל זה לא ברור שחזר הוא יפתח כקל שבקלים וכן הלאה. וזה כבר דיון נפרד. דיון שלישי, כי כמור אדם יכול מעבר מבין איזה שונה. היו מעט, אני לא יודע אם מי רצתם לקרוא את כל התרחנות שהייתה מעט, אבל היו הרבה מאוד, גם דוגמאות כאלה. ומאים גם פה, מי שחס לשיעור והתחס על הצעקות שאי אפשר אפילו לקרוא את השמשון, הייתה דמות מאוד מאוד, נקרא לזה דו משמעית, ו... זה לא ככה חזר לי שראיתי לו שכבר בסוטה, כאילו, ממש מילה במילה, פחות או יותר אותם דברים בדיוק. הגמרא אומרת, וככה, הרמב״ם נתן לשם את הדיר והגדיר את שמשון, הפך אותו לדמות מאוד גדולה רוחנית, וחזר בגמרא בסוטה, שם שקיצצו את הכנפיים שלו בצורה די רצינית, או לפחות יכול להיות שיש נימה כפולה באותה גמרא, אבל ודאי שיש שם המרכזית, ששמשון הלך אחרי עיניו, ויגח מרד ניקו פשטים את עיניו, ושמרד מאוד ככה מורידים אותו, מאוד ככה בגובה טבעי. אז זה כבר דיון שני. דיון שלישי, זה מקומות שתורה נותנת הצעה פרוגרמטית. מהם הפרקים אלו? בראשית, פרקים א' ב', נגיד א' ב' לפחות. ששם לא מדברים אנשים. מדברים שם על, כמובן בכלל, מה זה אדם באשר הוא. אני יכול לומר, בוא נגיד שיפתח, בתפנת המוסר כאלה שמרו שגם עשיו, שמצב היה צדיק גמור וכו', אבל אפילו, גם אם גדם דעזור, בסדר, כשתורה מדברת, שקדוש ברוך הוא יעשה אדם מצוין כדמותינו, לפחות שם מדבר גם אלינו, כי הרי אנחנו... זה הפרוגרמה שלו, לברוא את האנשים כמונו. זה נראה לי הדבר פשוט ביותר. אבל סובד שכן ספק, הוא חשב, לדעתי הוא ענה בכי בכל שלוש השאלות הללו. זאת אומרת שאתה יכול להקיש, כמובן, פונדר גדילי. הדבר, אבל אתה יכול להקיש בוודאי, וזה זה כותב פה בקטעים שקראנו, שצריך להזדקק למקרא על מנת להסביר את מצב האדם בין ימינו. שני, אני גם מאמין שאני אומר, יש קטעים ב... שאין את הפה כרגע בקטעים האחרים שלו, שהוא מדבר על... כן, שהוא מדבר מעט על... שאני אבא מביא, אני יכול להקיש עצמי ו... וכן הלאה. יש אפילו פה רק שני אחת. כן, אפילו פה עומד, בעמודים 30-31, בחוויה קוסמית, יש אדם כאילו מחפש הקדוש ברוך הוא ביקום. אני מתחיל פה בעמוד 30 בקטע השני, קטע תחתון כאילו. עובדה היא כי במישור האימות הקוסמי של האדם האלוקים, האדם הכוונה you and me, כולנו, נתקע לאדם הפרדוקס מהאש, לא יכול להיות יותר פה, אני נגיע קטע הזה, קטע חשוב, נגיע אליו, נמשיך לשנה בלי נדר. כלא של דבר, חוויה הקוסמי, דילגתי פה לשואה השנייה בעמוד הבא, כי אנטיתטית ומגירה טוב וכולי וכולי. עכשיו דילגתי פה לאמצע הקטע, אז שליש התחתון. לפי המסורת שלנו חיפש אברהם אביר האמונה, אביר האמונה אגב זה ביטוי מקירקגר, וגילה את האלוקים בשמיים המכוכבים של מסופוטמיה, ועם זאת הוא חש בדידות למצא מנוח בריאות האילמת עם האלוקים ושל דברים שתקפה במרחבים עצמי של היקום, רק אשר נפגש עם האלוקים על יד המות כאב, כאח ורב, לא בשביל הביטויים של היקום, חשו שניגל. אוקיי, בקיצור, זה מה שהוא עושה. הוא מתאר את מצבך, ואז הוא מתאר את אותו דבר, איך שאברהם אבינו חש וחווה את זה. אז זאת המתודה אצלו, והיא משקפת נקודה עמוקה יותר, שכללית הוא רואה את התורה כמכוונת למצבו של האדם. כי, נאמר זאת כך, יש... אולי שעת היסוד או אחת משעת היסוד בפרשנות או בתנך בכלל, אם התנך בעצם בא לבטא את האדם, לספר את החווה של האדם לפני הקדוש ברוך הוא, או להציג את הקדוש ברוך הוא לפני האדם. זאת אומרת, כמה התנך בעצם נועד לשרת את הקדוש ברוך הוא, להציג את תפארתו, את גדלותו, מדרומי, משבח, מנסה לפארותו, עד כמה הפוך, עד כמה התנך בעצם מדבר בן אדם. עכשיו מי שזוכר, בקיבה אומר אהבתי לך כמו זכר גדול בתורה, ובן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם, שבעצם התורה היא ספר תולדות אדם, ותפקידו בעצם להיות איזשהו כתב לאדם שמפרש בפניו את המציאות, ודווקא לגדל ולרומם את ה... את הבורא. נדמה שהזכרתי פה בפעם קודמת, מי שקורא את תיאורי הבריאה בבראשית, משהו אותם לתיאורים בישעיהו, זה כמה לעשות את זה, כי בישעיהו אחרי זה הפכו להיות הפטרות בפרשיות בראשית, שמה, בראשית לך לך. יש שם הבדל עצום בדגש. בבראשית, האדם, זה מזווית האדם, אדם יוצא לעולם ומנסה לבחון את העולם ולבדוק אותו ולהסתדר איתו, ואברהם מבין לו זווית הראייה של פרשת לך לך היא הזווית שעבר, גובה העיניים שאברהם מבין לו. וישעיהו לעומת זאת זה אתם עדיי, זאת אומרת זה אברהם מבין לו כעד לגדות הבורא, זאת אומרת כל עיקר בשמי לכבודי בעתי יצרתי אפסיטיב אתם עדיי, או תביא דבר מכם מסועת וחוללכם כי אחד קראתי. כל זה נועד, ישעיהו מציג את הבריאה כתפארת הבורא, הם גויים כמר מדלים וכולי, ונותן להם כוח העניינים עוצמה היא הרבה, ומי תדביון ושווה יאמר קדוש. אין פסוק כזה בבראשית, כי פסוק כזה בו אני אציג את כל הבריאה, וזה בעצם ישעיהו פרק מ', הוא מציג את כל הבריאה, ואז הוא אומר, מי תדם יוני ושווי מה הקדוש. זה זווית שונה לחלוטין מהזווית של בראשית. ואין ספק שהסופט שכותב את הלל בראשית הוא פחות הישעיה. אני צריך לומר את זה בחצי משפט. אז לכן, לא פלא שונה כל השאלות האלו בצורה הזאת. בעוד סביות אחרות שרואות את התורה כעוסקת באדם פחות, עוסקת בבורא יותר, יש גם נטייה למזער את האמירה, את הגדע האנושי, אז עם אלה גם פחות חשוב באמת, בדיוק איזה אדם מדובר וכדומה. טוב, עכשיו בואו נשתדם. אוקיי, עכשיו במאמר מוסגר, זה בכלל לא קשור לאימות הזה, זאת אומרת, למסע הזה, מסע עם ה', כן? ובעצם לא נכון להתעכב על זה, אבל היות שזה חשוב לדברים אחרים, אז רק אני אצביע על זה. זה עמוד 12 כקטע העליון. אני רוצה להוסיף כאן דברים הבאים כדי להעמיד הבעיה בזווית הראייה הנכונה. מעולם לא הוטרדתי באורך רצינות לבעיה של תיאור בריאת העולם שלו בתורה, מתיאור מדעי של אבולוציה, הן במישור הקוסמי והן במישור האורגני, שלא הדאיג את האמונה של פירוש המכניסטי של השכל, מתפיסה המקרית הרוחנית של האדם. לא הייתי נבוך של חוסר פשוט להתאים את סוד התגלות למסגרת הפרציזם ההיסטורי. יתר כי אפילו הוטרדתי ידי התיאוריות של ביקורות המקרא, הסודות והיסודות שעליהן מבוססת הקדושה ושמות של המקרא. ברם, אף כי בגלים וסתורות תיאורטיים מעולם לא ייסוד מחשבותיי, יכול להיות שתנהם מתחושות לי הנחת, כי התפקידו המעשי של אמונה, זה קשור ביותר. אוקיי. הוא אומר פה שני דברים. אחד, קשור לטבורו למה שדיברנו כל הזמן, והשני, שמאמר מוסגר. נתחיל מהנקודה שהיא קשורה למה שדיברנו. בעצם הוא אומר, מה שמעניין אותי, מה שמטריד אותי, מה שחשוב בעיניי, זה לא שאלות תיאורטיות רציונליות, ולא קושיות לוגיות, ובוודאי שלא אימפיריות, אלא מה שמעניין, אני מתכניס לאדם בעצם, זווית, פשוט קודם, שטבע אדם אחד ובכל דור ודור, מה שמעניין אותי זה טבע האדם הנפתוליו, הזווית הקיומית. אבל מה שאמרנו בפגישה הראשונה, שהוא אקזיסטנציאליסט. האקשן האמיתי לדעתו הוא בתוך טבע האדם. ואיך לסדר את האינפורמציה הלוגית, הכרה במחאות, עם אמונה, זה נושא אחר. לא שם לב הבעיה ולב הדילמה. לב הדילמה היא מבחינתו, בנפתולים, עקוב אלף מכל הנושו מידה, בנפתולי טבע האדם. אם הוא מרגיש שאדם פה נמצא בבעיה ובסתירה פנימית, חווייתית, קיומית, איך שהוא חווה את העולם, איך שהוא חי את האמונה, זה נורא מטריד אותו, וזה מושך את סקרנותו. אדם אחרים, זה כמו, זה כמו כל הזמן, כל הזווית. הטבע האדם וחוויית האמונה, וכאמור, ויחיב הזה ביקשתם משם, וגם ביקשתם משם כשהוא ידבר על כוח הכפירה וכזה העוצמות שבכפירה, זה לא יהיה בגלל שהכפירה משכנעת מבחינה לוגית. זה יהיה כבחינה נפשית וקיומית, ככה הוא חש. לכן, זה פה שוב רק מדגיש ומדגים את הזווית וכו'. נקודה שנייה, וזאת ההכרזה שלא מטריד אותי הבעיות האחרות. אם אני צריך לתת כותרת אחת לכל הבעיות שהוא אומר שמטריד אותו, במשפט אחד זה דת ומדע. כשמדע מתפצל, ביולוגיה, גיאולוגיה, ביקורת המקרא, תפיסות פסיכולוגיות, פילוסופיות, על האמת, מי הוא האדם, כלומר, המילה מדע פה מתחלקת לסעיפי משנה, ובגדול זה נכון, את בעיית ביקורת המקרא היא סעיף של החברה יותר שדת ומדע, אז אחד יכול להיות מוטרד מממצאים היסטוריים, שיכול להיות מוטרד מממצאים ספרותיים, שיכול להיות מוטרד מממצאים גיאולוגיים או ביולוגיים וכדומה. כולם בסך הכל נכנסו תחת אותה רובריקה, והמתודה הבסיסית כלפי רובם הוא אותו דבר. עכשיו, הוא מכריז פה, לא מעניין אותי. עכשיו, באיזשהו מקום זה לגיטימי. זאת אומרת, הוא לא בא לכתוב פה על דת ומדע. הוא לא התיימר פה לכתוב על דת ומדע, וזה לא הנושא. הנושא זה איש האמונה או הבדידות. זה מה שמעניין אותי, אז אני כותב, וממילא, אם זה הנושא, אז אני לא מחויב לנושאים אחרים. אם הייתי לכתוב נושא אחר, זה מצד אחד. ובכלל הזאת, אף אחד לא בא בטענות, מה ככה? לא היינו באים בטענות, אם הוא היה משחיק את כל הקטע הזה. כמו בדם וביתו, מי שקורא את דם וביתו, לא שואל את זה, היי, אדם לא מדבר דקות המקרא פה. התשובה היא, זה לא הנושא של החיבור. זה, או שהוא כותב במין הסערה על הבילות, אף אחד לא שואל אותו, למה אתה לא מדבר פה על אבולוציה? כי אחד יכתוב על הבילות, שני מתחילים באלף בית, אבל חוץ מזה, אין שום משותף להם, אז שמישהו אחר יכתוב על זה. זה בסדר. ברגע שהוא השחיל, אבל פה הוא מה יותר מזה. פה גם בזמן מה, זה גם לא מטריד אותי. זה לא רק שפה אני לא כותב על זה. זה לא מזיז לי. זה כמובן, שמצליח את זה מאוד מגלה על עולמו. מצד שני, זה גם מעורר שאלה מובה, או שאלה, או טענה, או טרוניה, תלוי. ולמה זה לא מזיז לך? מה הבסיס שלך? כן, אז כאן אני מגח, אכן, לא, טוב, בעצם, נתחיל ככה. אכן, אלו שמבקרים עם קוף שלו, אז אכן, זו אחת הטענות. הטענה הזו נשמע נמצא בניחוח כפול, עד כמה שאני צריך להבין. אז בניחוח אחד, מפי אנשים שהם לא דתיים, או, שבעצם, או מה זה כך, באמת, או טענה, או נקרא זה מגבלה, הרשבי שכותב לאדם דתי, לא כותב, הוא לא משכנע אדם מאמין. הוא מסביר למאמין מה הוא מאמין, פחות או יותר. עכשיו, זה לא כל כך רחוק מהכוזרי, אם כי לא בדיוק. אבל בכוזרי עצמו יש איזה מתח, יש מתח לא קטן בכוזרי. מפורסם מאוד שהוא כאילו מוכיח את זה, בדברים שאתם יותר מוכרים. אבל בכל אופן, זה עכשיו, זה נכון וזה לא נכון, וכרגע אני מדבר על זה, נחכה עם זה לעמוד שם 30, 31, שנגיע לשם, בלי נדר. לדידו, הבסיס האמונה, בסופו של דבר דרך כתביו עולה איזשהו בסיס האמונה. הבסיס הוא החוויה. זאת אומרת, הבסיס האמונה היא לא הטיעונים, אלא החוויה עצמה היא הבסיס, או מחירות, החוויה הקיומית. מה שאדם חווה, מה שאדם מרגיש, זה בעצם בסיס, זה לא רק תיאור מה אתה מרגיש, זה גם בעצם הבסיס כזה פילוסופי גם לאמונתך. רק הוא לא כאן לא מציג את זה ככה. זאת אומרת, הוא לא בא כמו הרמב"ם ואומר, אני יכול להוכיח את מציאות הקדוש ברוך הוא דרך החוויה. אלא זה עולה מאליו. זאת אומרת, אם מישהו שאל אותו, מה בסיס האמונה? אז הוא אומר, בסיס האמונה זאת האמונה. זאת אומרת, זאת החוויה שאני חש אותה וכזה וכו'. מי שכתב את זה דברים קצת יותר מפורשים, כמו ככה, מי שיש לו גישה דומה בצורה כללית, אם אני לא טועה, ויותר מתייחס ישירות, זה בובר. בובר רחוק מאוד מהרב מבחינת גשתו להלכה. שם זה עולמות שונים לחלוטין. אבל מבחינת גישתו לאמונה, יש קיבה לא מבוטלת ביניהם. אלא שהוא כמה אומר, שם את זה דיתו השולחן מבחינת לא רק תיאור החוויה אלא גם גם שהחוויה עצמה היא הבסיס לדברים. בכל מקרה זה כמו אז אני חייב להגיד הוא כתב למאמינים, הוא לא הסביר לי למה להאמין, אז לכן אם עבור דתיים הוא טוב, עבור לא דתיים הוא פחות טוב. זה סוג אחד של טיעון. טיעון שני, שזה מידי דתיים. מידי דתיים שמוטרדים מהבעיות הללו, וכמה שיש הרבה דתיים שמוטרדים מהשעות הללו, אז פה זה כבר איזשהו טורניה כמעט או טענה, אז מה זה לכתוב ככה בנון שלנטים, זה לא מטריד אותי. ולמה זה מטריד אותך? אתה לא מסביר, אתה אומר, בעצם מצפים, כל מי שהוא מאמין או נקרא בשאלה הזאת, מצפה לשמוע למה זה מטריד אותך. לא רק את האמירה הסתמית הזאת שלא מטריד אותי, אלא אני מרגיש שלא מספק את הסחורה. בניגוד לאחרים שטיפלו בזה בהרחבה. וכשאני מדבר שטיפלו בזה בהרחבה, אני לא מתכוון דווקא בדור האחרון. אני מתכוון עוד מהרמב״ם. הרמב״ם העמיד לדת ומדע כטיפול כשלה מרכזית במון נבוכים. זה תופס חלק נכבד מהחלק השני. כל הדיון על קדמות העולם והבריאות ולעומת העולם נברא, זה בעצם דיון לדת ומדע. וטיפול יסודי מעמיק. אז עכשיו באיזשהו מקום נקרא את זה כמור שם במות 30, זה מדומה, כל גישה של הרמב״ם בנושא הזה לא נראה לי, לא, מה זה אחרת, כל גישתו, לא גישתו של הרמב״ם דת ומדע לא נראית לו, גישתו להוכיח, גישתו שבכלל צריכים להוכיח, זה מה שלא נראה לו. דת ומדע שהוא היה מסכים הרמב״ם, אבל לא נראית לו כל הצורך לעסוק בתחום הזה כמו שהרמב״ם מוטרד. עכשיו, למה אכן, או בעצם, אלו בעצם כאן יש כמו שתי הטענות, למה אכן הוא באמת לא מוטרד? אפשר לתת תשובה אם נרצה קצת היסטורית, אם נרצה, כבר אמרנו קודם, יותר כמו הגישה לטבע אדם, או כמו פילוסופי יותר. במה היסטורית, אפשר לומר ככה, המשבר אדיר שפרץ במאה ה-19, אני לא קורא בעולם הכללי, מסביב של דת ומדע. עכשיו, זה לא מקרה שזה קרה במאה ה-19, וזה קשור לכל מיני תהליכים שהובילו לזה. אבל למעשה, באמת הדת ומדע הפכה להיות בכל גלגוליה. בגלגול הגיאולוגי, בגלגול הביולוגי, בגלגול ההיסטורי, פסיכולוגי במידע ידוע, הפכה להיות בעיה בוערת ביותר, ויכן הייתה אחד מסיבות המרכזיות לחילון. עכשיו, תשובה, זאת אמירה מאוד קולנית ופשטנית, אבל אין ספק שניתן, שדת ומדע שחיק תפקיד מרכזי בתהליך החילון, כמובן שמגובה בידי תהליכים פילוסופיים שכבר קרו קודם לכן וכדומה. עכשיו באיזשהו שלב, עכשיו בשעתו, זו ודאי הייתה השאלה בוערת בהידיעה, וספרות ענפה אומרת, מבני התקופה, שוב פעם, רובם לא בני ברית, כי גם התקדמות המדעית, את רובם בארצות שיש שם מאוד יהודים. ויש כמו ספרות ענפה בנושא הזה. באיזשהו שלב, לא ככה, באיזשהו שלב, הסערה עברה, וחלק, מה ככה, אם מעולם שרובו הגדול הדתי, אז העולם התפצל לדתיים וחילוניים. בשלב מסוים, כמו איזשהו מאבק, סערה, על נפש האדם. בשלב מסוים, תורם איזשהו מקום נחלק לשניים. היו, נוצרו דתיים וחילוניים. והדתיים הגיעו לתשובות שהגיעו אליהם. וכמובן, כאילו, לא כספק לסקירה מאת של... שתשובות שונות, היו גישות שונות, אחרי מהתעלמות והתכחשות, לניסיון ליצור התאמות, וכן הלאה, ו... בסך הכל גם בימינו, אני חושב שהגישות העקרוניות עדיין פחות או יותר משמשות בסוגיה הזאת. הגיע, כל אחד הגיע לאן שהגיע, ויש מקום כאילו, איך אמר זה? יש דתיים, למרות שהתנ"ך קודם כל הזמן היה צדיק ורע לרשע וטוב. והבעיה היא בעיה קשה ביותר. המוסריות של הקדוש ברוך הוא היא בעיה קשה ביותר. עכשיו, יש כל מיני תשובות, יש כל מיני הסברים. באיזשהו מקום, שזה נכון שמן הראוי לאדם שיתמודד עם הבעיות, ייחשף להם. מצד שני, כשאנחנו הולכים ילד בכיתה א', מלמדים אותו חומש, יש איזושהי הנחת עבודה, שכי יש תשובות, אני לא באמת, פעם ראשונה שילד שואל אותי בכיתה ב' או בכיתה י' או לא משנה, פעם ראשונה שואל את השאלה, אני לא חושב אותו בהכרח לשאול אותו קודם, אבל שואל את השאלה, אז מעבר אני יכול להגיד, יש תשובה כזו תשובה אחרת, יש איזו הנחה קודמת, שיש תשובות, ו... אמת, או נגיד מה ככה, או שיש תשובות, או שצריך לדעת ללמוד לחיות עם שאלות, אבל איזה גישה שאתה לא מאמץ, או שיש לך תשובות, או שאתה תחיה מהשאלות, הנחה היא שאפשר לחיות ככה. כי אמת, ובסיבות יש טובות, אני חושב שאנחנו אמת, יש אמונה באמת מה לומר, ויש תשובות מספקות, אבל באיזשהו מקום, כמו שזה לגבי, גם בתוך הכל במאה העשרים, אז דתיים למדו לחיות עם אבולוציה, וכן אומרת, באיזשהו מקום אומרת, שוב פעם, לא משנה איזה תשובה אדם בוחר לעצמו, לא משנה כאילו אומר לעצמו שאין דבר כזה, או שיש דבר כזה וזה חוכמת הבורא, זה לא למדו לחיות עם זה. אז הוא גם כאילו הנקודה הזאת, והנקודה הזאת, אז הוא לא... באמת לא מטריד אותי, כי יש תשובות, ואני לא תכף שם הכל כגד התשובות, אבל יש תשובות, לכן אני לא מוסק בזה. זאת אומרת, מה שהתחדש את זה, הוא כותב פה הרי לדע במאה ה-20, מה שהתחדש את דעתו זה לא הנחמות של פעם. מה שהתחדש את דעתו זה הדילמה הזאת, שאדם מול המציאות המודרנית. הוא בעצם בא לכתוב איך הטכנולוגיה משפיע על החיים שלך. לא, הוא בעצם אומר, אני לא רוצה לעלות גירה את הסוגיות לסכום מאה ה-19, אני לא, אין לי עניין פה, אני שמח על התשובות שקיימות, זאת אומרת, אני לא בא לחיי ציונים כרגע, אבל יש לי תשובות, התשובות האלה כבר נאמרו, ואני כרגע בא להתמודד עם הבעיות החדשות, זה ברמה אחת. ברמה שנייה, עכשיו, אני בטוח שאתה שואל אותו, הוא אומר, כן, יש תשובות, וקראתי את הספרות הפילוסופית, ואני מכיר את התשובות האלו, והנקודה, אבל מאיפה מה שמעתי עד עכשיו, היא יותר בסיסית. אני חוזר למה הנקודה הקודמת. לדידו, הבעיות הן מראש כל כך קשות, כי בסופו של דבר, כלומר ככה, כשהרויטל אמר זה הרבה, שאני צריך ללמוד לחיות עם שאלות. אז מה הוא התכוון? הוא לא התכוון שצריך מטומטם, או שהוא צריך להיות פטי. אלא הוא התכוון, אני חושב שזה מה שהוא התכוון. זה לא מאוד פשוט. אתה מה, בוא אני אתן את זה כרגע במשל. נניח, אם יש לי אמון רב בהורים שלי, בחוכמתם, בזה שהם אכפת להם ממני, שהם דואגים לי, שטובתי חשובה להם, שהם מוסריים, שהם חכמים וכו'. יש לי אמון רב בהם, אם בכל בוקר, אם יעשו דבר מפתיע, אפשר מה, אולי הדוגמה והידיעה זה הקדעה, יעשו דבר מאוד מפתיע, ואני מבקש משהו ולא ייתנו לי, או יצבו אליי דבר שאני אומר מוזר, משונה, לא הגיוני, צריך שיש לך משתי אפשרויות. פשוט החלטתי להגיד, אם ככה, כל ההנחות הקודמות שלי לא נכונות. זאת אומרת אחת. אני רוצה להגיד, ההנחות הקודמות הן כל כך נכונות ואני כל כך איתן התחושות שלי, על מוסריותם, על טוב ליבם, על דאגתם אליי וכולי, כנראה יש איזשהו הסבר נעלם ממני שאני לא יכול מכיר אותו. עכשיו, אם... וכן, אני בעצם, אני נותן אמון בהם. זאת אומרת, להאמין ב... בעצם נותן אמון ב... אז נותן בהם אמון. אי, זה נראה לי מוזר, מטמיע. אז אני חיים שאלה. אני מה לחיות עם שאלות. נניח, וכמו אומרת, תעקדה, דוגמה, אם מניחים שישחק לא הבין, אז זה דוגמה לכך. עם ילדים קטנים, הדוגמאות, גם בטריוויאלי וגם בקיצוני, הן מאוד קלות להבנה. כש... למשל, אם, אני, אם אתה אומר לילד לעשות משהו ו... אתה אומר לילד לעשות משהו שהוא לא מתחיל להבין אותך, זה נראה לו... אחת זאת אומרת, אתה אומר לילד אשתו כי יש איזה שודד באזור, או אחת זאת אומרת מחבל, אני לא מבין מה פתאום אתה מנסה להשתיק אותו. כמובן, אם יש לו אמון בך הוא אשתו, ואחר כך הסיבה תתגלה בבוא היום. אבל עוד מה זה אחרת, הרבה פעמים זה יקרה רק כשהילד יתבגר, כאילו לא יודעים לומר את זה, אבל הרבה אמירות שבעיני הילד נראות מטופשות, אז הוא חוזר בתור הורה הוא אחרי זה אותם מנטרות בדיוק שבתור ילד הוא לא הבין, הוא חוזר להם בתור הורה, כי מה שרואים מפה הוא לא רואים משם. אז אם ההורה יש אינפורמציה מקדימה, אז ברור שאם הורה שמע ברדיו שהוריקה מתקרב, אז הוא ייקח לילד והילד לא שמע ברדיו, אז הוא יתפל בטן וכו' וכו'. עכשיו, אז הילד יחיים שאלות, בבוא היום יהיו התשובות, אבל גם אם לא יהיו, זה בגלל, דוגמה אחרונה, כמו שאני אומרת לכם, סופר קשה להורה לקחת ילד שצריך בדיקת דם, ילד בן שנתיים, אתה יכול להסביר למה אתה דוקר אותו? זאת אומרת, הייתה לי בת בת 4 חודשים, דקרו אותה מכל כיוון בשביל בדיקת דם הכרחית, צורחת על לב השמיים, ואתה יכול להסביר כמובן, ילד בן 4 חודשים לא מבין כלום, מבחינתו באותו רגע אתה רשע גמור, כי אתה מתעלל בו ואתה מחזיק אותו כשהרופא דוקר, אתה כאילו אומר, אתה עוזר של השטן. ומה אתה יכול לעשות? אתה יכול להסביר, אתה יכול לקוות שכשהילד הזה יהיה, כשהילדה בת 4 חודשים, תהיה בת 20, תוכל להסביר ואז היא תבין. עכשיו, זה מה שמדרש אומר, מי כמוך באילמים, שהקדוש ברוך הוא יכול להסביר לנו למה הוא עושה דברים כאלו, שהוא יש לו סיבות ואנחנו לא מבינים. אז זה בדיוק אותו. עכשיו, זה בעצם כמו לתת אימון בי. אז אתה חי, אתה מבין מה ביתה אמר שהוא מסתכל ולחיות משאלות. או, תכף רק דוגמה אחת טובה. אומרים גיא קוצקר לפי הסיפור שהוא פעם, לא יודע כמה מתועד או לא, אבל לפחות לפי הסיפור על קוצקו שהוא חיבת הנהירות, אז יש לי תלמידים, אחד קם ועזב. לא זכר מי, זאת אומרת, אם הוא עשה דבר כזה הוא לא רב ולא שום דבר, אומרת, אם הוא מסוגל לעשות מעשה כזה, אין עצה ואין תונה נגד השם, ובמקום חילול השם חוקים כבוד לרב. הוא אמר, אם הוא עומד חיבת הנהירות בלי שבת, הוא כבר לא הרב שלי. ומאיך אתה אומר, קושה חזקה מדי, והאמון שיש לי באדם לא מספיק בשביל לקבל הקושיה. קדושי הרים נשאר אצלו. הוא אומר, אני לא מתחיל להבין, אני לא יודע למה ומה וכו', אבל יש בי אמון כל כך חזק באדם, שהאמון הזה מתגבר על הקושיה. אז לכם שאלה. עכשיו, זה בדיוק השאלה. אם האמון הבסיסי שלך הוא קורב, אז אתה חיים בשאלה. גם היא חריפה מאוד. אם האמון הבסיסי שלך הוא לא מספיק, או שהשאלה היא כל כך קשה, אז לא. עכשיו, זה מה שאני מתכוון כשאומר שחיים עם שאלות. הנחה היא שיש אמון קול בסיסי וקול חזק, שלכן השאלה היא שאלה. אתה מקווה שעתיד לבוא, תהיה לך תשובה. כאילו שאתה תתבגר ותגיד גיל 20, אז תבין. אבל האמון הבסיסי הוא כל כך חזק. וזה גם העמדה שלו פה. בגלל שכל העמדה שעסק, שכל הספר הזה מציג, חוויה קיומית שמקשרת אותי. כמו שילד קשור להורים, כך בן אדם קשור לקדוש ברוך הוא. כמו שרב החייל קשור למפקד חריזמטי עד הסוף, ככה אדם קשור לקדוש ברוך הוא. אומרת, אתה חייב בישהו במים. אם ככה אתה קשור, אז גם אני אומר שהתשובה שזה שאלות, אז זה לא מטריד אותי, כי זה המוצא שלי, האימון העצור. אגב, גם המיטל נראית, כאילו, המיטל עודד והיית עבורי לו לעסוק בכל מה שהוא עשה, אבל המיטל עצמה זה לא בכלל לא יטריד. זאת אומרת, הוא דיבר על זה, זה בערך במת הקטע הזה. הוא ידע, אינטלקטואלית רצונית, הוא ידע שיש שאלות, יש סוגיות כאלו, אבל ברמה האישית, הוא אומר, למרות שהחבר הכי טוב שלו עסק בזה יום ולילה, זה לא יטריד אותו ברמה הקיומית. ביג ביג בנקודה הזו, שעוצמה חווייתית של כאילו של הדבקות, הקים החווייתי היו כל כך חזקים, שהשאלות, ומדובר על אדם שעבר את השואה, לא... זה בעצם הייתה משהו שהדיעו כל הזמן. בסדר, אז יש תאוצים ויש זמת, אבל המערכת היחסים הבסיסית היא, זה הסיבה שזה לא... אם אתה בעצם בא ומציג את הזווית הזאת, אז אתה אומר, זו סוגיה שצריך לדון בה כשעומדים באופן מקצועי פילוסופיה או תיאולוגיה. אבל היא סוגיה תיאולוגית, לא סוגיה קיומית. וזה מה שהיא מבואים על זה אחרי זה בהמשך, אבל זה... כמובן, מי שמרגיש שהקושה מאוד חזקה, כי הוא בא מהמזווית דתית אחרת מראש, או שהקושה מאוד חזקה, אז כמובן, הוא בהחלט יצטרך לקבל, לדון בזה וכו'. ולכן, כל פעם אומר פה שלא לגיטימי שאחרים מוטרדים. הוא אומר, אני לא מוטרד. טוב, זה מביא אותנו פה פחות יותר לתוש בריאת האדם, חלק של פרשית פרק א' פרק ב'. תוסיף לעשות בני דבר, נעשה את זה בפעם הבאה, זה כבר לב, עד כאן זה בעצם, בכך, הקדמות הללו משקפות הרבה יותר את תפיסתו המרחבית. עכשיו נצטרך לקרוא את ה... נצטרך לקרוא את הטקסטים עצמם, את התורה עצמו, זה בעצם לב המסע מבחינת מה הוא בסופו של רוצה מהאדם המודרני. זה כאן, זה נתחיל בין אדם בפעם הבאה, אז אחרי סוכות נתחיל פה מתיאור, פשוט זה גם פשוט שבוע, אז בצד השם, אז נתחיל מתיאור האדם בפשוט בקפה, פשוט בקבית, ומה שהוא רוצה ממנו. טוב.